תודה ששבתם אלינו. אז כמו שהתחלנו בתחילת התוכנית לדון ברפורמה, תיפסל, לא תיפסל, אז במקביל לזה גם כן משפט נתניהו עדיין ממשיך ותופס כותרות, ובימים האחרונים התפרסם מחקר מעניין בשאלה אם לנתניהו, לראש הממשלה, היה את המנדט לבצע את הרפורמה המשפטית בכלל מעצם כהונתו, מעצם הפוזיציה בה הוא נמצא. בעניין הזה אנו רוצים לשמוע את פרופסור רבקה וייל, מרצה וחוקרת בבית הספר ארי רזנדל למשפטים באוניברסיטת רייכמן. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב למאזינים, תודה רבה על ההזדמנות לשוחח איתכם.
תודה לך שאת איתנו. המחקר שלך בחן אמפירית את הנושא, הבנתי גם בהקשר של הבחירות, גם בהקשר של הרפורמה, תני לנו ברמת הכותרת את המחקר.
אני בעצם הייתי סקרנית לבחון על מה נעשו הבחירות של 2022, כיוון שהממשלה טענה למעשה למנדט ספציפי, לביצוע רפורמה. כלומר, בהרבה מאוד מצבים, הממשלה באה וטענה, התקיימה עם כל ההפגנות, עם כל ההפגנות זו מערכת הבחירות, עם אמר את דברו, עם נתן גושפנקה לרפורמה המשפטית, וגם בשם הטענה הזאת נטען שבית המשפט לא יכול לבקר ולהעביר ביקורת שיפוטית על הרפורמה, כי העם בעצם הסכים, ולא יכול להיות שבית המשפט יחליף את דעת העם. אז הייתי סקרנית בעצם לבוא ולהבין, אוקיי, האם זה נכון, האם באמת הבחירות נתנו מנדט ספציפי לביצוע הרפורמה? ולמעשה, כתוצאה מכך, אני בחנתי על מה נסבו הבחירות.
מלכתחילה, אבל המגיעה בשאלה שסוברת שצריך מנדט ספציפי. למה מלכתחילה? אדם נבחר, אנחנו יודעים שהמחוקק פועל במשך כל שנות כהונתו, לא תמיד באופן שמי שבחר בו מעודכן בכל בחירה, בכל הליך והליך. איך, למה דווקא פה בחרת לבחון את זה? בגלל חשיבות הנושא?
קודם כל, מכיוון שהממשלה עצמה טענה שיש לה מנדט ספציפי, לא רק מנדט כללי, אלא יש לה מנדט ספציפי. אנחנו בעצם בתיאוריה המשפטית מבחינים בין מנדט כללי, זה מנדט של יומיום, זה מנדט שמאפשר לנו, לנציגים בעצם, לקדם את האג'נדה הכללית שלהם, לעומת מנדט ספציפי, שזה שהציבור בעצם נתן גושפנקה לנושא מסוים. בדרך כלל קשה מאוד להסיק מבחירות גושפנקה לקידום אג'נדה ספציפית. עכשיו, אתה צודק לחלוטין שבאופן כללי, בבחירות רגילות, אנחנו לא מחפשים מנדט ספציפי, מספיק לנו מנדט כללי. וזה מספיק לדמוקרטיה ייצוגית ולענייני יומיום. יותר מזה, הנציגים לא מחויבים למצע הבחירות, הם יכולים לשנות את דעתם, יכולים להצביע על חוקים באופן שונה ממה שהתחייבו במסע הבחירות. אבל בנושאים חוקתיים, ועוד יותר, כאשר אנחנו מדברים על רפורמה שמשנה סדרי עולם, כמו רפורמה שהממשלה ניסתה להעביר, כאן אנחנו באמת מחפשים איזשהו מנדט חגיגי, מנדט מיוחד, ומנדט שבעצם מלמד שעם הסכים לנושא הספציפי, לרפורמה הספציפית, למהפכה החוקתית. אז זו הסיבה שבעצם בחנתי את הנושא.
ומה באמת המחקר שלך גילה?
אני הסתכלתי בעצם על מצע הבחירות של מפלגת הליכוד, ועיינתי בעצם בעמוד הפייסבוק של נתניהו, כי עמוד הפייסבוק של נתניהו ריכז למעשה את מצע הבחירות של הליכוד בבחירות האחרונות. אם מסתכלים בדף הפייסבוק של הליכוד, אין שם כמעט כלום, הכל רוכז אצל נתניהו. הסתכלתי בעצם על הסרטונים החל מהגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, השלב שבו בעצם הקמפיין מתחיל לתפוס תאוצה, ברור כבר מהמפלגות, מהמועמדים וכו', ועד ממש למועד הבחירות, ובחנו את הסרטונים בעצם שעלו בעמוד הפייסבוק. מדובר ב-171 סרטוני תעמולה של הליכוד, זה לא רק נתניהו, זה אצל בעמוד של נתניהו, אבל זה הקמפיין של הליכוד, והסתכלנו באמת הכל 171 סרטוני התעמולה של הליכוד, ומה שמצאנו בעצם באופן לא מפתיע לדעתי, זה שהקמפיין של הבחירות קודם כל התמקד בשאלה ביבי או רק לא ביבי. כלומר, הקמפיין של הבחירות היה בעצם מעין משאל עם, אבל לא על רפורמה משפטית. הוא היה מעין משאל עם על האם נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, מתאים או לא מתאים לקיים כראש ממשלה, במיוחד על רקע הפרשות הפליליות, במיוחד על רקע החרמות.
את יודעת אבל מה יאמרו המצדדים? הם יאמרו, תראה, זה נכון שהיה פה משאל עם על ביבי לא ביבי, אבל כזה קידחקו אותנו לפינה הזאת של ביבי לא ביבי, זה בעל כורחו באיזשהו מקום. כלומר, ראש הממשלה ומפלגתו כן הציגו סדר יום, במישור הכלכלי, במישור הביטחוני, בסופו של יום, רק... איך אנחנו יכולים להאשים את מפלגת הליכוד בזה שהתרכזתם בביבי לא ביבי, כשזה היה בעל כורחם?
קודם כל, כדי לדעת מה המנדט ספציפי בבחירות, על מה התרכזו הבחירות, מה היה הלב של הבחירות, על מה הציבור הבין שהוא מצביע, זה כרגע לא משנה מה המניעים, זו שאלה עובדתית לחלוטין, אבל זה נכון שקמפיין הבחירות לא התמקד רק בשאלה ביבי או רק לא ביבי. הנושא הזה עלה ב-70% מסרטוני הקמפיין, אבל בנוסף, סרטוני הקמפיין עסקו גם בנושאים אחרים. עכשיו, הנושאים האחרים היו הנושא המדיני-ביטחוני, שהוא כיכב למעשה ב-58% מהסרטונים, כשהנושא המדיני הביטחוני היה הנושא של הסכם הגז עם לבנון, הנושא של מדינה פלסטינית, הנושא של מיגור הפשיעה במגזר הערבי וכו'. כשכאן ביבי בעצם והליכוד מציגים את עצמם כהביטחוניסטים, כמי שיביאו לשמירה על ביטחון מדינת ישראל, לעומת המתחרים, לעומת היריבים, שהם יסכנו את ביטחון המדינה. לאחר מכן הנושא הבא בחשיבותו היה למעשה הרכב הקואליציה, שהנושא הזה מככב בכ-50% מסרטוני הבחירות, כשהנושא של הרכב הקואליציה בעצם האם זאת תהיה קואליציה ימנית.
וכמה אחוזים היו כן לדיונים בדבר הרפורמה? אני מתאר לעצמי שזה יורד ככל שאנחנו יורדים, כלום?
לא, פשוט כלום. כלומר, הנושא הבא, אז הרכב הקואליציה, אחר כך היה נושא יוקר המחיה, כמו דיוך, גן חינם מגיל 0 עד 3, הורדת בירוקרטיה, הוזלת הדיור, יציבות הממשלה.
מה עם הטענה אבל שראש הממשלה נתניהו היה מנוע מלעסוק בזה, אבל הוא התיר את המלאכה לשר משפטים? לאחר הבחירות יריב לוין וליושב ראש הכנסת שנבחר אוחנה, הם כן עסקו בזה. אני זוכר רעיונות בערוץ 14, בערוץ 1, היו כמה הזדמנויות שבהם הם כן עסקו בנושא.
אוקיי, אז קודם כל, בסרטונים שאני עיינתי בהם בעמוד הפייסבוק, הם קיבלו את מרב הצפיות, הם היו הקמפיין ולב הקמפיין של הליכוד, אין התייחסות לרפורמה המשפטית, ולא רק זה, להפוך. נתניהו היה לו חשוב לצאת 3 ימים לפני הבחירות עם סרטון שבעצם הופיע קריין ומפחיד שאוטוטו הדמוקרטיה נהרסת ואיזה סכנה ביבי יביא בעצם למדינת ישראל, ואז נתניהו מתערב באמצע הסרטון ובא ואומר איזה סרטון אימה, אתם מפחידים אתכם, אנחנו שמענו על דמוקרטיה בכל השנים, אנחנו נמשיך לשמור על הדמוקרטיה, כלומר תצאו מסרט האימה הזה. כלומר 3 ימים לפני הבחירות היה חשוב לנתניהו להדגיש, אני אשמור על הדמוקרטיה הישראלית. והטענה הזאת שהוא כביכול היה מנוע ולכן הוא לא דן בנושא, היא טענה לא משכנעת בעיניי, כי נתניהו לא בא ואמר אני מנוע מלהתעסק בנושא, אלא הוא פשוט רץ על פלטפורמה הפוכה, אני אשמור על הדמוקרטיה, ולכן הטענה הזו בעיניי לא מתקבלת.
אני אדגיר אותך ברשותך עם טענה... כן, כן, כן.
מה עוד שכשאנחנו מסתכלים על מנדט ספציפי, אנחנו בעצם רוצים להבין האם הציבור הבין או לא הבין.
זאת השאלה הבאה שלי. הרי הציבור לא מצטמצם לסרטוני וידאו. הרי בסופו של דבר מצביע הליכוד ומצביע הימין לא מושפעים מ-100 סרטונים כאלו או אחרים, ורובם ככולם בסקרים שעלו ב-10 או 20 שנה האחרונות, לא מרוצים מתפקוד בית המשפט העליון בלשון המעטה. אז לבוא ולומר שהם... לו הם היו שומעים סרטונים כאלה ואחרים, הם לא היו תומכים ברפורמה, או שהתמיכה שלהם הייתה פחותה, תסכים איתי שזה קצת מצמצם את דעתם.
לא, אז כאן מאוד מאוד חשוב להבין עוד פעם את ההבדל בין מנדט כללי למנדט ספציפי. כלומר, מנדט כללי בא ואומר, אני מתעסק בנושא יום-יום, יש הרבה מאוד נושאים, אנחנו לא מרוצים משלל נושאים, אנחנו רוצים לקדם אג'נדות כאלה או אחרות. הנושא שמנדט ספציפי בא ואמר, זה לב מערכת הבחירות. הציבור, כשהוא יוצא, הוא יוצא על הנושא הזה. זה כמו שברור לך שבמערכת הבחירות הבאה, הנושא מרכזי שיהיה בקמפיין הבחירות, זה הנושא הביטחוני על רקע המלחמה, לא רק הנושא של הרפורמה המשפטית. אז זה צריך להיות משהו שברור לכולם, אתה לא יכול לעבוד פה לציבור. שברגע שבאמת אתה מסתכל ורואה שמרכז הקמפיין לא היה שם, לא היה על הרפורמה המשפטית, גם אם תמצא רעיון כזה או אחר, של שר כזה או אחר, כשאנחנו יודעים שבעצם הקמפיין הוא, הבחירות הן על ביבי או רק לא ביבי, והקמפיין בעצם היה על התמתו להיות ראש ממשלה, אז אתה לא יכול לבוא ולומר, היה מנדט ספציפי.
כן.
שהנושא הזה קצור בעיניי, הנושא הזה, אני רוצה רק
להגיד... תנתך וברה, יש לנו דקה לסיום עורך דין ליטמן, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קריטית לאור החשיפה שה פסק הדין הולך להינתן ממש בשעות הקרובות, היית רוצה להגיד לנו משהו בעניין הזה? כי להגיד שהנושא הזה הוא רעידת אדמה, זו המעטה.
אוקיי, אז אני רק רוצה לומר שהמחקר שלי חשוב, כי חשוב להבין מי זה הציבור הישראלי. האם הציבור הישראלי באמת הלך מתוך רצון, מתוך מחשבה, אני רוצה רפורמה משפטית, כן או לא. והמחקר שלי בעצם מלמד שלא, לא היה מנדט כזה מהציבור. עכשיו, פסק הדין של בית המשפט העליון הוא באמת פסק דין משמעותי מאוד להמשך ההתפתחות ההיסטורית של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין שהפסיקה בעצם ביססה את סמכותו של בית המשפט העליון להתערב בחוקים ואפילו בחוקי יסוד במשך שנים מאוד מאוד ארוכות. עכשיו, תמיד זה היה באוביטר, תמיד זה היה באמרת אגב, תמיד זה היה בבחינת נשק יום הדין, תמיד זה היה בבחינת לא רוצים להגיע לרגע הזה. עכשיו, השנה האחרונה היא באמת יוצאת דופן בחוויה הישראלית. קודם כל, כי פעם ראשונה אתה רואה באמת את הציבור מתעורר במסות שלא ראינו כמותן מאז קום המדינה על נושאים של דמוקרטיה, כשכל שבוע בעצם עשרות אלפי אנשים מתייצבים, אז הציבור בעצם מתעורר באופן אקטיבי כדי להגיד את דעתו. והדבר השני שמעניין זה שבעצם אף פעם לא היה מצב שהיה איום על עצמאות מערכת השפיטה כמו שהייתה, היה כזה איום.
אבל הן ההתעוררות הזו והן האיום הזה מצדיקים התערבות בחוק יסוד, בצורה כזו, שאפשר לומר ידי אגרסיבית, היא מגיעה למחוקק ואומרת, אנחנו מבטלים את דעתך. בסופו של דבר, אחרי כל ההתעוררות הציבורית והרחש, נכון, זה תקדימי בצורה שאין לה שיעור ואי אפשר להעמיד בה.
אם הפסק דין באמת יבטל, כמו שאנחנו למדים מהתקשורת, אז באמת זה יהיה תקדימי באופן בלתי רגיל.
לא צעד אחד מדי? לא צעד אחד מדי?
אם זאת, אם אנחנו היינו, אם היה לי עוד זמן רעיון, והייתי שואלת אותך רק רגע, ונניח שהכנסת אתה מחליטה שהמדינה מחר היא לא מדינה יהודית, כן, היא מדינה לא יהודית, היא מדינה רגילה, מדינה דמוקרטית גרידה. האם במצב כזה אתה חושב שבית המשפט העליון צריך להתערב? יכול להיות שכאן התשובה שלך הייתה שונה. כלומר, השאלה
נכון,
היא בסופו
וכמו של שאמרת, דבר... וכמו שאמרת, אנחנו באמת צריכים לזה זמן. נוסף אני מנצל שאין לנו, אבל פרופ' רבקה וייל ריתקת אותנו, ואנחנו נשתדל לשמוע אותך בתוכניות הבאות שלנו, וכנראה שהנושא הזה לא הולך לרדת מסדר היום בקרוב. תודה רבה לך.
תודה על ההזדמנות לשוחח.